هاي، انا ايران غزنيكوف، دايركتور اشكوت بسنتينل وان.
انا افيجايل ليفين من سامسونج نكست،
ואני סימונה ולסקי מגרוב ספייס.
והיום אנחנו בעוד פרק של מה בתפקיד, והפעם אנחנו נתמקד על תעשיית הסייבר. מה זה ולאן זה הולך?
רק להגיד את המילה הזו מפחיד אותי. איזה כיף אירן שאת איתנו פה, אנחנו באמת ככה משנסות מותניים הבוקר, בגלל שזה תחום שלא אביגל ולא אני מחבבות, אוהבות או מבינות, ולכן הבאנו אותך שתפשטי לנו, ואם תצליחי אז כנראה שזה יועיל לכולם. אז בוא נתחיל ככה מהבסיס, פשוט ספרי לנו על עצמך, קצת על העבר שלך ועל הקריירה, וככה איך הגעת לאיפה שאת היום.
יאללה, קודם כל אני אגיד שזה יהיה מעניין גם לפרק את החשש והאימה מסייבר, גם בתור מישהי שלא גדלה בעולם הזה ונכנסה אליו, אבל בגדול אני כבר כמעט 9 שנים בעולם ההשקעות. לפני עולם ההשקעות הייתי במשרד האוצר, עסקתי בדברים שקשורים ליחסים בינלאומיים, חתמה לאמנות, אמנות השקעה בעצם בין ישראל לבין מדינות בעולם, ואז נכנסתי לעולם ההשקעות ונכנסתי לקרן שעסקה בעיקר בסייבר, שקוראים לה YL Ventures, שהיא די מוכרת בנוף הזה של השקעות, ובטח בהשקעות סייבר, ובעצם הייתי שם די הרבה שנים. זה היה גם כזה תפילת רגל הראשונה שלי לתוך עולם ההשקעות, וגם לתוך עולם הסייבר. בעולם ההשקעות, אני לא יודעת כמה יצא לדבר על זה בפודקאסט, אבל יש קרנות שמתעסקות בהרבה מאוד תחומים, יש קרנות שמתעסקות ב... תחומים ספציפיים, YL מאוד ממוקדת על סייבר, כשאני נכנסתי הסתכלנו גם על עוד תחומים אחרים, אבל סייבר היה ממש המנוע המרכזי של חברות שפגשנו, וככל שהייתי שם יותר ויותר, זה ממש הפך להיות התמה המרכזית, אז יצא לי לפגוש פשוט אלפי חברות סייבר צעירות, לעבוד עם כמה מהן, להשקיע בחברות כמו אקסוניוס, בסיד שלהן, שהפכה אחר כך להיות יוניקורן, מדיגייט, שאחר כך נקנתה על ידי חברה אחרת, לאוטי, חברות כמו הנטר, וולקן סייבר, שבעולם הסייבר הן חברות יחסית מצליחות. ואז אחר כך עברתי לקרן אחרת, בעצם ניסיתי להקים קרן, סיכון חדשה, יחד עם שותפים אירופאים, רצנו שנה, השקענו גם בסייבר, גייסנו כסף, רצינו לגייס תחום מסוים, בסוף גייסנו פחות ממה שרצינו, החלטנו לסגור את הפעילות אחרי שנה וחצי, זה נושא לפודקאסט אחר לגמרי. ואחר כך הצטרפתי לסיסקו השקעות ורכישות. סיסקו היא חברה מאוד מאוד גדולה, שבעצם הצטרפתי לצוות רכישות והשקעות שלה, ושם עשיתי גם השקעות וגם רכישות. תכלס, הסתכלתי על המון תחומים, בגלל שבאתי ככה מעולם ההשקעות של סייבר, אז עסקתי בעיקר בסייבר, ורוב ההשקעות שלי היו בסייבר ובאנטרפרייז סופטוור, שזה תחום שהוא תוכנה ארגונית, שהוא תחום שהוא כאילו מכיל בתוכו גם סייבר. ואחר כך עברתי לסנטינל, שזה התפקיד הנוכחי שלי, בעצם הצטרפתי להקים את הקרן השקעות של החברה, שקמו אותה לפני שנה וחצי, קרן של 100 מיליון דולר, שמשקיעה בהרבה תחומים. סנטינל חברה סייבר, אז סייבר הוא ככה התחום העיקרי שאנחנו מסתכלים עליו, אבל גם מסתכלים על דאטה ועל AI ועל כל מיני תחומים ככה adjacent לעולם שלנו. וזהו, אנחנו מסתכלים על חברות צעירות, בוגרות, אני גם חלק מצוות הרכישות בעצם של החברה, שזה גם נושא ככה אחר בפני עצמו, אבל בגדול אנחנו אחראים על האסטרטגית הלא אורגנית של סנטיה וואן. בעצם חברה צומחת בדרך כלל בגלל שהיא מפתחת מוצרים מסוימים, בוחרת אותם לשוק, ובאיזה שלב של חייה של החברה, כשהיא מתחילה יותר ויותר גדולה, היא בעצם מסתכלת על אסטרטגיות צמיחה שהן לא אורגניות, בעצם דרך שותפויות עם חברות אחרות, או רכישה של חברות אחרות, או השקעה של חברות אחרות, בשביל למצוא מנועי צמיחה חדשים. וזה בעצם מה שהצוות שלי עושה.
מהמם, קריירה מרתקת.
באתי להגיד שאת, מה זה זה, את אלופה אמיתית, וזה מרגש.
כן, אז בואו נצלול, תכלס אמרת את המילה סייבר הרבה פעמים, ואפשר לדבר על... על עבודה בהייטק ובסטארט-אפ ניישן, בלי לדבר על מה זה סייבר, כי זה מרכיב מאוד משמעותי בתעשייה שלנו. אז מה זה סייבר?
זהו, אז לפני הפודקאסט אמרתי, וואנה, כאילו אני עושה סייבר כבר כך הרבה שנים, מה זה סייבר? זו שאלה ממש פשוטה, אבל ממש קשה, כי בטח כשצוללים לעולם הזה, זה באמת עולם טכנולוגי, מלא רבדים, עם מלא מלא סוגים שונים של סקטורים בתוך סייבר בעצמו. אז ניסיתי למצוא הגדרה שהיא ככה יחסית רחבה. בגדול, אני אגיד את זה באנגלית, אחר כך אני אגיד את זה בעברית, Cyber Security is the protection of internet connected systems such as hardware, software and data from cyber threats. אז בגדול, הרעיון שסייבר זה בעצם הגנה על מערכות שמחוברות לאינטרנט. זה יכול להיות מערכות חומה, זה יכול להיות מערכות תוכנה ודאטה, אנחנו בעצם רוצים להגן על המערכות האלה בפני איומי סייבר. אז הרבה פעמים יוצא, אנחנו קוראים ככה בעיתון, חברה, הדאטה של הזלג, ועכשיו הנתונים שלנו נמצאים בחוץ, והאקרים משתמשים בהם, זה למשל תקיפת סייבר. הרבה פעמים שאנחנו קוראים על הדברים האלה, בעצם אנחנו מדברים על תקיפות נגד חברות שמחזיקות בנכסים רגישים, הרבה פעמים מדובר בדאטה, אבל בגדול זה ככה על רגל אחת עולם הסייבר. עולם הסייבר הוא בעצם גם התוקפים עצמם, התוקפים שמחליטים למצוא חולשות גם את הארגונים וגם את אנשים פרטיים, ובעצם להשיג משהו דרך התקיפה. זה יכול להיות כסף, זה יכול להיות מידע רגיש שאחר כך מוכרים אותו, זה יכול להיות תקיפות שהן ממומנות על ידי המדינה, גם את זה ראינו למשל, קראנו לפני כמה ימים איך חבורת אקרים, שזה בעצם תוקפים ישראלים, תקפו תשתיות באיראן, זה גם חלק מהדברים שאנחנו רואים, וזה בהחלט, זה לא היה מונע על ידי איזשהו רצון לכסף, זה בעצם הייתה תקיפה מדינתית, ולכן יש כל מיני מניעים להאקרים בעולם, אבל זה בגדול בגדול עולם הסייבר. בהקשר שלנו, בהקשר שלי, וזה גם מעניין להגיד, ישראל היא באמת מעצמת על בתחום הסייבר, יש לזה הרבה סיבות היסטוריות, סיבה אחת מרכזית, זה הצבא שלנו, שבאמת פיתח את עצמו בתחום הזה ב-30 שנה האחרונות. אנחנו כמובן מכירים את 8200 ויחידות אחרות שלא נזכיר אותן בפודקאסט, אבל בגדול יחידות שבהן אנשים מקבלים ניסיון מאוד עשיר, אופרטיבי, מאוד מוקדם, בתקיפות ובהגנה בסייבר, יוצאים החוצה לעולם, חמושים בידע הזה שהם למדו בצבא, ובעצם מקימים חברות. רוב החברות שהם מקימים הם חברות הגנה, יש גם חברות שהם מקימים שהם חברות תקיפה, שגם אותן אנחנו מכירים. רוב ההשקעות, רוב המוחלט של ההשקעות בארץ, בעצם נעשות בחברות הגנה, וזו הדרך שגם אנחנו רואים, חברות סייבר והתעשייה סייבר, זה נכסים שכל העולם מכיר של מדינת ישראל, והרבה מהפתרונות המובילים היום בעצם נוסדו על ידי מייסדים ישראלים, חלקם הגיעו באמת מניסיון מהצבא, חלקם לא, חלקם הרוויחו את ניסיונם בארץ וכל מיני חברות אחרות, וזה באמת נחשב כאילו גולת הכותרת של ההייטק הישראלי. אנחנו ההאב השני בגודלו בסייבר בעולם אחרי ארצות הברית, שזה מדהים.
יש לך אפשרות לחלק לקטגוריות שונות, זאת אומרת, למה צריך כל כך הרבה חברות? כולם עושים אותו דבר, על מה כולם מגינים, או כמו שאמרתי, יש פחות חברות שמתעסקות בתקיפה, המוכרת בהם, נראה לי זה NSO שידועה לשמצה או לא לשמצה, אבל היא ככה נושאת הדגל בהקשר הזה פה בישראל. למה צריך כל כך הרבה חברות סייבר? מה הקטגוריות השונות? על מה הן מגינות? בוא ננסה לעשות קצת drill down שנייה לעולמות האלה.
אוקיי, אז השאלה מעולה, שווה להבין קודם, להסתכל על החיים שלנו ולהבין איך האינטרנט שינה את החיים שלנו, כמה אנחנו יותר מחוברים היום לכל דבר, דרך הטלפון שלנו, דרך המחשב, וכמה קל פשוט להרים טלפון למישהו שנמצא בצד השני של העולם, כמה קל לעבוד היום מכל מדינה בעולם. כשאנחנו חושבים על זה, תבינו כמה העולם נהיה, עולם התקשורת האינטרנט נהיה כל כך הרבה יותר מסובך ממה שהיה פעם, ואיך צריך להגן עליו בעולם כל כך מורכב. אז אם פעם היית הולכת למשרד, את יכולה להתחבר לאינטרנט, בעצם המשרדי רק מהמשרד, למערכות הפנימיות, את יכולה לעשות את זה מהבית, את חייבת להגיע למשרד פיזית, אז תחשבו כמה זה היה הרבה יותר קל להגן על הנכסים למשל של חברות, יש בעצם איזושהי גדר מסביב לנכסים האלה. היום, בגלל שהתקדמנו מאוד באופן שבו, בעצם בארכיטקטורה הרשתית והתקשורתית, אז הרבה יותר קשה להגן על הנכסים של החברה וגם עלינו. אנחנו יכולים לקחת את הטלפון שלנו ולהתחבר לרשת של החברה, אנחנו יכולים לנהל שיחות עבודה מהפלאפון, ובעצם כחברות, ואני מתמקדת בעצם שם, אנחנו יכולים גם לדבר על איך אנחנו רוצים להגן על הבית החכם שלנו, ועל זה שלא השתלטו לנו על המוניטור של הילדה, אבל בגדול, תחשבו שהעולם יהיה מאוד מאוד מחובר, ולכן צריך להגן עליו מכל מיני איומים. אז בואו נתחיל מזה שיש כל מיני איומים בחוץ. עכשיו, כשאנחנו חושבים על זה, אז אפשר לחשוב על איך אנחנו מחלקים את עולם הסייבר. אז יש כל מיני דרכים לחלק את עולם הסייבר, אבל אם אני אסתכל שנייה כזה על הקטגוריות המרכזיות, קודם כל הקטגוריה של Data Security, בעצם הגנה על מידע. זו קטגוריה מאוד 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 גדולה, שמכילה בתוכה הרבה מאוד קטגוריות אחרות, אבל החלק המרכזי בהן שאת רוצה להגן על איזשהו מידע רגיש, זה יכול להיות מידע אישי עלייך, קוראים לך אביגיל, זאת תעודת זהות שלך, את גרה כאן, את באת ככה, את עובדת פה, זה מידע רגיש, את לא רוצה שיצא החוצה, זה כרטיס האשראי שלך לדוגמה, וזה המידע הרפואי עלייך, זה יכול להיות מידע אישי. זה יכול להיות מידע של, מידע רגיש של חברות מבחינת IP של החברה, שאתם לא רוצים ש... יצא החוצה. כל מיני סוגים שונים של מידע שיש לנו את האינטרס לשמור עליו, שאף אחד לא ייגע בו. לפעמים גם הרגולציה, בעצם הממשלות מכריחות חברות להגן על המידע הזה של אזרחים ושל לקוחות של החברה, ולכן חברה תעשה כל מה שיכולה בשביל להגן על המידע הזה. יש כל מיני סוגי טכנולוגיות שהמטרה שלהן היא להגן על המידע הזה. אז התחלנו באזור הזה, יש למשל אזור של Network Security, בעצם הגנה על הרשת עצמה. גם פה יש כל מיני סוגים של טכנולוגיות, בעצם הגנה רשתית, אבל בגדול רוצים לראות ששום דבר שאנחנו לא רוצים שייכנס לרשת נכנס, וכשהוא נכנס אנחנו רוצים לגלות אותו, וכשאנחנו מגלים אותו אנחנו רוצים לעצור אותו. זה בגדול, אז כשאנחנו מסתכלים על שלושה אלמנטים, אנחנו בעצם אנחנו רוצים, בדרך אנחנו מדברים ברמת ה-prevention, בעצם מניעה מאיומים להיכנס, אנחנו מדברים על detection, בעצם גילוי של איומים, ו-remediation, בעצם לעצור את האיומים האלה, ולהחזיר את הרשת למה שהייתה, או להחזיר את הנכס למה שהוא היה. אז זה בגדול Network Security, יש הרבה אזורים אחרים, יש Cloud Security, ראינו נגיד את Wiz מתפוצצת בשנים האחרונות, בעצם התחלנו יותר ויותר להשתמש בשירותי ענן, זה יצר קטגוריה שלמה שצריך להגן עליה, גם פה יש כל כך הרבה טעמים שונים של Cloud Security, אבל בגדול זה להגן על על הריסורסים האלה שרצים על הקלאוד, הריסורסים של החברה שרצים על הקלאוד, הפכתי להיות מאנשים האלה שמדברים באנגלית ועברית וזה נורא, אבל זה, אלו החיים במיוחד בסייבר. אז זה Cloud Security, יש גם endpoint security שזה התחום שבעצם Sentinel-1 התחילה ממנו, אנחנו נמצאים בכמה אזורים, גם ב-cloud security למשל, וגם ב-data security, אבל endpoint security, בעצם אנחנו, תחשבו שאנחנו רוצים להגן על המחשב שלנו, ואנחנו רוצים להגן על הפלאפון שלנו, אנחנו בעצם רוצים להגן על מכשירי הקצה שאנחנו משתמשים בהם ביום-יום, וגם ההגדרה של מכשירי קצה, וגם ההגדרה של מחשב השתנתה במהלך השנים, פעם זה היה רק מחשב פיזי, ועם ההתקדמות של קלאוד, ועם ההתקדמות של virtual technologies, בעצם התחלנו להגן גם על סרברים שרצים איפשהו שם, ב-AWS או באיזושהי חוות שרתים, או לא משנה איפה, אנחנו רוצים להגן, או למחשב שלנו, וגם אותם אנחנו מתייחסים עליהם בתור נקודות קצה, שצריך ממש להגן על הבקט הזה, אז תדמיינו מחשבים קטנים שצריך להגן עליהם, בעצם לתפוס איומים ולבודד אותם. ואני יכולה להמשיך ולהמשיך, יש הרבה מאוד... יש הרבה מאוד תחומים בתוך סייבר, אבל תחשבו שבסוף הסוף הרעיון הוא להגן על כל סוגי הנכסים והטכנולוגיות שאנחנו משתמשים בהם ביום-יום. זה בעצם ככה מבט על סייבר.
אז נגיד שיש לנו עכשיו 100 חברות בקלאוד סקיורטי. כולן מגנות על הענן. אוקיי, מה ההבדל ביניהן? כלומר, האם לכולן יש פתרון אחר להגן על הענן? ואז שנייה בוא נצלול מה זה אומר, לא נביא עכשיו את יודעת מה שסודי, אבל פשוט מאיזה כיוונים הם מגיעים להגן על אותו דבר, ואז בעצם בתור משקיעה אפילו, איך את בוחנת, אוקיי, של מי הפתרון יותר טוב, האם זה הוכח כבר איזה פתרונות הכי טובים, קצת תכניס אותנו לראש הזה, כי אני אומרת אוקיי, אז יש 7,000 סטארט-אפים, אני לא יודעת כמה בסייבר, מה זה אומר, הם כולם מגנים על אותו דבר.
כן, אז זה באמת מאוד מסובך, כי בסוף אומרים, אוקיי, זה חברת Cloud Security, כאילו זהו, ואז בסוף, בכתבה בדמרקר הזה, ששלושה גברים גייסו $15 מיליון, זה בדרך כלל המספרים, בשלבים מאוד מוקדמים, וכתוב Cloud Security, אז איזשהו בכתבה כתוב בדיוק מה הם עושים, זה נשמע תמיד אותו דבר, אבל בגדול, תחשבו על זה כמו כל תעשייה אחרת, גם אם אנחנו מסתכלים סתם, על תעשיית האופנה, יש מי ש... מכין את הבגד, יש מי שאחר כך עושה את הדש של הבגד, יש מי שאחראי, כל ה-supply chain של תעשיית אופנה, מישהו שאחראי על הצבעים של הכותנה, יש בכלל מישהו שאחראי על הכותנה, יש מי שאחראי על הרקמה, וגדול, זה גם, אם מסתכלים על סייבר, זה גם קצת אותו דבר, כלומר, נגיד, ניקח cloud security, יש חברות שמתעסקות ברגע להבין מה הפגיעויות השונות בסביבה שלך, איפה הסיכון? שאנחנו צריכים למצוא. יש חברות שלמות שהתחילו רק בוא נמצא שנייה את הסיכון. וויז התחילה ככה. עכשיו יש חברות שאומרות, אוקיי, עברנו את הסיכון, עכשיו בואו נסגור את הסיכונים האלה. נעשה רמדיאשן, מה שנקרא. יש חברות שמציעות וגם וגם. יש חברות שבעצם מסתכלות, בוא, איזה דאטה קיים לך בענן? זה לא בטוח איזה סוגי דאטה, בוא שנייה נעשה בעצם דיטקשן של סוגי הדאטה השונים שיש לך בענן.
אבל זה נמצא, נשמע שכל אחד מהם זה כאילו פיצ'ר, בסוף אתה צריך לבוא עם איזשהו מוצר כולל שנותן לך גם את, לא יודעת, את הזיהוי, גם להבין איזה סוגי דאטה יש בארגון וגם למנוע. זה למה העולם ספציפית הזה של הסייבר הוא כל כך פרגמנטד, הוא הולך לפיצ'רים כל כך כל כך קטנים שכל חברה עושה פיפס, ובסוף את כלקוחה צריכה 5,000 שירותים שונים.
להשתמש במוצרים שונים, כן.
כן, לא, זו שאלה מעולה, שגם אני שואלת את עצמי כל הזמן, אני חושב שכל מי שמתעסק בעולם הזה. הרבה פעמים יש חברות שמתייחסות לרגעים או אזורים אחרים בשרשרת הזאת. אני חושבת שקודם כל צריך להבין שזה עולם סופר מורכב, שכל הזמן האיומים משתנים בו. וגם שאלה מאוד קלה, נגיד אקסוניות שהשקעתי בהם ב-2017, כשהם התחילו לדבר עם לקוחות, השאלה שלהם הייתה מאוד מאוד קלה, הם באו ללקוחות ושאלו אותם, תגידו, כמה נכסים יש לכם בארגון? אם קראו איזה assets, כן? כמה נכסים? כמה נקודות קצה? כמה מובייל? כמה סרברים? כמה נכסים יש לכם בארגון? זה נשמע שאלה שמישהו שאחראי על ההגנה של החברה שלו, הגנת סייבר, אמור לדעת, וסיסרים לא ידעו לנו את השאלה הזאת. זה קצת שתחילו, בפיתוח של המוצר שלהם, מהנחת יסוד הזאת, שארגונים לא יודעים כמה אסטים יש להם, והתחילו קודם כל עם איזשהו חיבור את כל המערכות הארגוניות, ובעצם למפות את כל האסטים שיש בארגון, שזה נתן לסיסויים, בעצם Chief Security Officer, זה אנשים בתוך החברה שאחראים על ההגנה, נתן להם איזשהו מבט ראשוני של אוקיי, זה בכלל מה שיש לי בחברה, זה מה שקורה בחברה, ועכשיו אני יכול לראות למשל, שיש לי מחשבים שלא רצת להם Sentinel-1 של Sentinel-1, בטח בזמנו היה חברה שמתעסקת בהגנה על מחשבים ועל נקודות קצה. זה נותן יכולת קודם כל ויזיביליטי, אני יכול לראות מה קורה בתוך החברה שלי. עכשיו שזה נשמע שאלה שהיא מאוד כאילו ספציפית, אבל זה לא, שאלה שפתחה אחר כך בכלל תחום חדש לגמרי, אחרי שאתה רואה מה שיש לך. עכשיו בוא נבין שנייה מה קורה שם, מה לא מחובר למה, איך אתה סוגר את הריסק הזה. אז בגלל זה אני חושבת שכאילו, סייבר בכללי, בגלל שהוא תחום כל כך כל כך מורכב, הוא, בסופו הוא קשור לניהול איומים, יש איומים שכל הזמן שהולכים וקמים, ואתה צריך לוודא שאתה ככה מכסה את עצמך מכל איום אפשרי, ובכל שלב של השרשרת, אתה גם רואה הכל, אתה מבין הכל, אתה יודע איך לפעול, בכל נקודת זמן.
ממה שאת אומרת, אני מבינה שבעצם, בגלל שהאיום כל כך גדול, אז לסיסויים, לאנשים שאחראים Chief Security Officers בארגונים, יש פשוט תקציב מאוד גדול, ולכן יש שם התפתחות של הרבה חברות שיודעות שבאיזשהו שלב, או שירכשו את המוצר שלהם, או שירכשו אותם, כי פשוט נשפך שם הרבה כסף. זה אני שומעת ככה, אני מבינה את זה נכון?
קודם כל, בהחלט זה תחום ששוחה בכסף, בגלל שהמפת יומים רק משתנה על בסיס מאוד קבוע, ולכן באמת יש הרבה מאוד כסף בתקציבים של סיסויים, כמובן תלוי בסוג חברה ובגודל החברה, ובגדול תחום מאוד מאוד חם. אני חושבת שגם יותר ויותר, אם לפני 30 שנה הסיסו היה מגיע לבורד וכזה מסביר להם איזה מפת איומים, אז אף אחד לא עניין אותו, כזה תחזור חזרה לחור שממנו באת, והיום זה הפך להיות גם תחום מאוד חם ברמת הבורד, לוודא שאין לנו זיגה של מידע, לוודא שאין לנו להיפגע מזה, ברמה העסקית, יש חיבור יותר ויותר גדול בין איומי סייבר לזה שאנחנו רוצים לוודא שאנחנו נפגעים ברמה העסקית. אני רק אגיד שאת צודקת, אביגל, שיש באמת כל כך הרבה חברות שנשמעות אותו דבר, וכל כך הרבה חברות שמתעסקות באיזשהו סגמנט קטן בתוך השרשרת, וכן יש נטייה, ואנחנו מדברים על זה המון שנים כבר, לראות פלטפורמות וחברות שמציעות כמה פתרונות, וגם סיסויים בתור הלקוחות בעצם, אין להם אין להם כוח לזה, שיש להם 60 פתרונות אחרים, שבכלל מדברים ביניהם בסביבה שלהם, וזו בעיה ענקית שכל הזמן חוזרת על עצמם, ולכן את רואה טרנדים שנגיד חברות שמתעסקות באוטומציה, או בחברות שמחברות בין הכלים השונים, ומנסות להבין רגע אם בכלל הם מחוברים נכון, ואיזה סוגי דאטה עושות נורמליזציה בין סוגי הדאטה השונים, שאתה מקבל מכל כלי וכלי, ומנסה לתת איזושהי תמונת על. אז את צודקת שזה באמת בעיה שהיא מעניינת בתוך סייבר, מה שאנחנו קוראים לו Me Too Companies. Me Too Companies אומר שפשוט יש פשוט המון חברות שנשמעות אותו דבר, שעושות משהו די דומה, אולי הן קצת שונות פה ופה, ואגב, אפשר לדבר על זה, אבל בגדול זה תחום שהוא כל כך רווי רכישות, כלומר, יש חברות שאומרות, למה אני אבנה את זה? יש 20 חברות שעכשיו עושות אותו דבר, שהן גייסו עכשיו כסף, הן עדיין, תראה, הן עדיין לא גייסו המון המון כסף, כלומר, אני עדיין יכול לקנות אותם בסכום סביר, אני אקנה אותם, בשביל מה אני אפתח את זה, ולכן זה תחום שהוא באמת מאוד מאוד מונע רכישה, והסיבה השנייה היא בגלל שהעולם זה כל כך מהר, הרבה פעמים חברות גדולות, כמו פאלו אלטו למשל, שהיא חברה שרוכשת המון חברות בארץ, תגיד לעצמה, הם כבר התקדמו, עשו את הפתרון שנראה על פניו מעולה, אני פשוט אקנה אותם, אם יש לי את הכסף לזה, במקום להשקיע ריסורסים.
רואים קונסוליזציה, או קונסולידציה בשוק, כן.
יש לי שאלה, אז נגיד, אוקיי, למשל, אפילו לאנשים שככה מחפשים עבודה, ונחשפים למלא חברות שנשמעות אותו דבר, איך בעצם אפשר לדעת, או אפילו בעיני משקיעה, אז מי החברה שתצליח? יש איזה סממנים, כאילו האם מדובר על צוות שהוא חוזר, האם מדובר על סגמנט מסוים בתוך השרשרת שדיברת, שכנראה הוא כזה 2024 מחכה לנו, או שזה redundant וכבר יש מיליון? כלומר, איך אני יודעת עכשיו, בתור מי שמחפש את עבודה נגיד, לאיזה סגמנט ללכת בסייבר, אם זה מעניין אותי?
זה מאוד, שעה מאוד טובה, אגב, יש לי חברה שעשתה את המעבר, לדעתי מכירה גם את הפודקאסט, עשתה את המעבר מלהיות פשוט מעצבת גרפית, נכנסה לפרודקט מרקטינג. וככה קצת זמן לעשות את המעבר הזה, סופר מרוצה, אני עובדת בחברת סייבר. היא כמובן לא הכירה את העולם הזה לפני זה, וכזה מה הם עושים בדיוק וכו'. וזה היה מאוד מעניין לראות מהעיניים שלה גם, את המסע שלה, בעולם הזה, וגם בסייבר. ואני חושבת שקודם כל צריך להבין שחברת סייבר מתנהלת כמו כל חברת סייבר, כן? או כמו כל חברה, סליחה. עכשיו, בסוף יש חברה שעושה איזשהו מוצר, ספציפית חברות סייבר בדרך כלל נעשות מוצרים B2B, בעצם business to business. עכשיו, זה נורא תלוי בשלב, אם אנחנו כמשקיעה, היום אני מסתכלת על כל השלבים, אני מסתכלת על שני חבר'ה עם רעיון, ואני מסתכלת על חברה שעכשיו יש לה 20 מיליון דולר, הכנסות בשנה, והן רוצות לגדול 80% שנה הבאה, ויש להם 200 עובדים. אז בעצם ההדשה שאני אשים כשאני בוחנת שני חבר'ה בגראז' או יותר נכון ב-WeWork, או 200 חבר'ה שה-HQ בסיליקון וואלי, הוא אחר, פשוט הדשה אחרת לגמרי. יש אלמנטים שהם לא משתנים, כמו אצל כל משקיע, וזה יגיד לך כל אדם, שבעצם שאת רוצה להסתכל על הצוות או על ההנהלה במקרה של חברה שהיא יותר בוגרת, את רוצה לראות בעצם את המוצר, את רוצה לראות את בעצם את הטעם, את השוק עצמו ואיפה החברה פועלת, את התחרות שבתוך השוק הזה ואת מה שנקרא differentiation של המוצר. ובמקרה של חברה בוגרת, אז באמת מסתכלת על הפרופיל הכנסות, מסתכלת על מה שקורה שם מבחינת האוצרות של החברה, את מסתכלת על המטריקות השונות שאת משתמשת בהן בשביל להבין אם זו חברה שהיא בעצם יש לה סממנים של הצלחה. אז כמובן שזה משתנה. אם אני מסתכלת שנייה לחברות בשלבים מאוד מוקדמים, אז קודם כל, בטח בסייבר, שזה תחום כל כך טכנולוגיה, את רוצה לדעת שהצוות יש לו ניסיון. עכשיו, הרבה פעמים אנחנו נראה חבר'ה שעשו ממש עכשיו מהצבא, בני 24 ובני 25, שמתחילים חברות, זה מאוד לא נדיר לראות את זה בתחום של הסייבר, ואז שם, אתה יודעת, מסתכלת כמו כל דבר שתסתכלי על סיגנלים, אז תראי, אוקיי, באיזה יחידה הוא שירת. עשיתי הרבה מאוד רפרנסים על אנשים, מדברים שלושה, אני מדברת, כי אם אני שקעה סופר מוקדם, אני מדברת עם שלושה אנשים לפחות פר אדם, אתה מדבר עם מי שהפקד שלו, אתה מדבר עם מי שהפקוד שלו, אתה מדבר עם מי ששירת איתו. אבל בגדול, אם זה סופר מוקדם, כן, אם זה בשלבים קצת יותר מאוחרים בשביל האדם עצמו, אז אני גם מדבר עם אנשים שעבדו איתו באזרחי, אבל בגדול, הצוות, זה מספר אחד. עכשיו, מספר שתיים זה פתרון. עכשיו, בגלל שיש תחרות כל כך גדולה על סייבר בארץ, מבחינת השקעות, מבחינת השלבים המוקדמים, יש קרנות שזה שם כל מה שהן עושות, או רוב מה שהן עושות, אז נגיד, YL וסייבר סטארט, וטימייט, וגלילות, וטי-אל-וי פרטנר, זה סייבר זה תחום מאוד גדול מההשקעות שלהם, וחלק מהקרנות האלה זה רק מה שהן משקיעות בו, אז אנחנו, הקרנות האלה מתחילות להתחרות ברמת ה... הם רק, הם עובדים עדיין בפאלו אלטו, יש להם איזשהו רעיון, תופסים אותם ככה, לפני שהם אפילו יוצאים מהחברה, ומשקיעים בהם, עוד לפני שיש להם פתרון, זה קורה. ממש משקיעים באנשים, שבגדול יש איזה משפט שמישהו אמר לי בתחילת הקריירה שלי, הבוס שלי שעבר ב-YL, יואב, אמר לי, bet on the jockey and not on the horse. זה אומר, בעצם את מאמרת על הרוכב ולא על הסוס עצמו, בהשקעות, בסייבר זה עוד יותר נכון בשלבים מוקדמים. את ממש רוצה לדעת שאת מאמרת על, על הסרט הנכון, אני חושבת שזה נכון לגבי כל השקעה בשלבים מוקדמים.
אבל אם את מסתכלת מנקודת מבט של עובד, שמישהו שמחפש עבודה, ואומר, חושב שסייבר זה אולי, אולי משהו מעניין, אבל לא ממש מכיר אותו. יש איזה כן. אתרים, או כלים, או אינדיקציות שיכולות לעזור לך להבין מה החברה הזאת עושה לעומת המתחרים, או משהו
או
כזה?
או אפילו תחומים שהם כאילו כבר ידועים בתור...
כן.
past success, כאילו כבר הצליחו בתחומים
אין מה
האלה,
להיכנס, כן.
אז אין מה להיכנס, או לחלופין זה תחום שכזה יצליח לא משנה מה, כי הוא כל הזמן כן. מתקדם, אז לא משנה איזה חברה תבוא עם הפתרון בתחום הזה, כנראה היא תצליח.
אוקיי, זה שאלה מצוינת. אני חושבת שכעובד, ואגב, יצא לי הרבה פעמים לראיין עובדים לחברות פורטפוליו שלי, או לעזור חברים שנכנסים לחברות, בגלל שאני מכירה המון 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 חברות סייבר, אז קודם כל יש את המבט של, אוקיי, קודם כל, מי מימן אותם, כמה כסף יש להם בבנק. זאת שעה שעובדים לא, לא כל כך קשה לענות עליה. אתם מסתכלים על, יש כלים שאפשר להסתכל, נגיד, אתם מסתכלים על לינקדין ואתם רואים את התמיכה למשל. או רואים פתאום הם התחילו להגיד we're hiring, we're hiring, כנראה שהם אחרי סיבוב גדול, ואין לך את הדאטה הזה בתור עובד או קנדידט להיכנס. אז תנסו להבין רגע לפי הלינקדין שנייה, מה הטרנד תמיכה של החברה. זה קשור לכל חברה אפשרית שאתם מתראיינים עליה ב-IT.
אבל גם אפשר לשאול, לא בשלבים ראשונים של הרעיונות, אבל בשלבים מתקדמים, אפשר לשאול מתי החברה גייסה פעם אחרונה, כמה כסף, כן, מי השקיע, כן.
מי השקיע, כמה כסף יש, עכשיו, מה שנקרא runway, כמה כסף יש בבנק, שאלה שכנראה לא תקבלו על התשובה, אבל בגדול אפשר לנסות ולהבין את זה, אם החברה גייסה לפני 3 שנים, והיא שמחה כך וכך במהלך 3 שנים, כנראה שלא נשאר לה המון כסף, אבל נגיד אם היא שמחה גם ברמת המוצר והכנסות מאוד 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 שמחו, אז כנראה שזו חברה שהיא בטראג'קטורי מאוד מעניין, והיא לפני נגיד סיבוב גדול, אז אולי באמת שווה להיכנס עכשיו לקבל אופציות של החברה, שאופציות שיגדלו בשנים הקרובות. אז יש... יש מחנה משותף בכל חברה שנכנסים אליה, לא משנה אם זה חברה סייבר או לא. מבחינת התחום עצמו, ואני חושב שזה קודם כל זה להתחיל במחקר. מה החברה עושה, נגיד היא עובדת, נגיד היא בקלאוד סקיורטי, בסדר? והיא עושה CSPM, אוקיי? שזה התחום שוויז התחילה ממנו, שזה קלאוד סקיורטי פוסטר מנג'מנט, שזה בגדול התחום שאת מסתכלת על הקלאוד שלך, על הסביבה הקלאוד ואומרת, אוקיי, איזה פגיעויות יש לי פה. בוא שנייה נבין בעצם את הפוסטר של הקלאוד שלי. אז כשוויז התחילה, זה היה לפני כמה שנים, היה בעצם רק שתי חברות כאלה בשוק, היה את אורקה ואת וויז, to some extent גם צ'ק פוינט עשה משהו כזה, אבל בגדול לא היו הרבה חברות, התחילו להתפוצף. אז אני חושב שזה היה מאוד מאוד מעניין בכלל להיכנס לקלאוד סקיורטי, גם היום זה מעניין, זה מאוד תלוי פשוט באיזה רובריקה, אם עכשיו איזושהי חברת CSPM מתחילה, לפחות היא מתחילה בקלאוד מהרגל הזאת, אני הייתי שואלת לעצמי שאלות, כי בסוף יש שחקנים שהם כבר מאוד מאוד משמעותיים בשוק הזה, איך החברה הזאת מצליח. יש פה קוויאט, אני רוצה להגיד אותו, בכל רם, שחברות סייבר לרוב נרכשות, מבחינת הטראג'קטורי שלהם, כן, אנחנו רוצים את חברה גדולה, אנחנו רוצים להצליח, זה מה שהם יגידו לי, אבל בתכלס בינינו, כאילו רוב החברות סייבר נרכשות, וזה גם הרבה יזמים, בטח יזמים שזה פעם ראשונה שלהם, זה מה שהם מכוונים אליו. ולכן זה לא קרה כזה גרוע להיכנס לחברה שהיא חברת מיטו, שהצוות הוא צוות טוב, שזה יהיה יכול להיות קנדידט טוב לחברה כמו סנטיר וואן, למשל, שתרצה לרכוש טלנט בתחום מסוים, וזו חברה שהיא בשלבים מוקדמים, ואולי אתה עומד לפני איזשהו אקזיט
עם
מעניין.
עם זאת, אני רוצה שנייה כן להתמקד על זה, כי יש לי כמה חברות שהיו בתפקידים של אופריישן וביסטה ופרטנרשיפ, ואז מה שקורה, הן נכנסות, ותוך חצי שנה החברה נרכשת, והרבה פעמים הם לא חלק כאילו מהעסקה, או שהן הופכות להיות איזה לא ברור מה בחברה הגדולה
לא
שרכשה אותם, כי לא צריך אותם, כי הם נכנסים לחברה ענק, שיש כבר את כל הפונקציות, ולכן יש פה כן איזה סיכון, ופשוט צריך לקחת, כאילו כשאתה לא נכנס באיזה קור, ואתה לא הטלנט שתכלס מחפשים לרכוש, כן בואי, לא מחפשים לרכוש את האופריישן, מחפשים לרכוש את המפתחים, את החוקרים, אז צריך פשוט לזכור את זה, כי אם זה איזה דריסת רגל, ואתה רוצה באמת לבוא, ולעבוד עם הידיים, ולצאת עם איזה הישגים, אז אם אחרי כמה חודשים, כבר רוכשים אתכם, לא בטוח שאתה יוצא משם, ואתה כזה, וואי, כמה הישגים עשיתי בחברה הזו. אז פשוט זה נקודה שנייה, כי אמרת על הרכישות.
מאה אחוז, צודקת, אני מדברת על זה, צודקת שאני מדברת על זה יותר מהזווית ראייה של נגיד פרודקט ו-R&D. יש עוד כמה, כל מיני פונקציות, זה גם נורא תלוי ברכישה עצמה. אגב, לגבי תפקידים מעניינים בסייבר, בחברות, פרודקט בכללי זה תחום נורא מעניין, שאפשר להיכנס אליו מכל מיני זוויות. נגיד חברה כמו סנטינל, או חברות גדולות יותר בשוק, מאפשרות גם להיכנס מתפקיד אחר ולהתקדם בתוך החברה, וראיתי את זה גם בתוך סנטינל, וזה מאוד מגניב, ובעצם קצת להפוך, לעשות את התנועה הזאת, ולהגיע לקור. וזה מה שגם, את נכנסת לחברה, את נכנסת אולי באופרציה, אבל הרבה פעמים מאפשרים לך את התנועה הזאת בתוך החברה, ראיתי את זה נגיד על חברה שלי, שבתחילה בתור מרקטינג, ועברה לפרודקט מרקטינג, וזה התאפשר גם כי זו חברה שהייתה בצמיחה והייתה צריכה עוד ידיים מסביב השולחן, וגם אם סתם זה היה קשור אליה, אבל ההזדמנות שהיא ראתה בפניה, אבל אז את צודקת שלרוב מי שיהנה מפירות האקזיט, ולרוב מה שהחברה רוכשת תרצה את הטלנט הזה, ולא את התפקידי פייננס ואופריישנס וכל התפקידים מסביב, כמובן תלוי בסוג האקזיט.
אז תובילי אותנו שנייה באמת לנושא הזה של תפקידים בעולמות הסייבר, אופם, לא מדברים על פייננס ואופריישנס, אבל דיברנו על זה גם קצת לפני ההקלטה, על זה שסייבר בעצם נמצא בכל מקום, לא רק בחברות סייבר, גם בחברות, בכל חברה יש מחלקת סייבר, אז אולי נדבר טיפונת גם על זה וההזדמנויות שם.
זהו, אני חושב ששווה בעצם להסביר שיש, קודם כל יש חברות סייבר שמפתחות מוצר סייבר, כן? זה אנחנו מכירים את השמות, השמות הגדולים בארץ, חברות גדולות כמו צ'קפוינט, כמו סנטיאן וואן, כמו פאלו אלטו, וויז, יש כל מיני סוגים של חברות שבעצם יש בישראל שהן חברות שמפתחות מוצרי סייבר. ואז בעצם צריך להבין שבכל חברה, מגודל מסוים, יהיה בעצם איזושהי מחלקה בתוך החברה שתתעסק בהגנת הסייבר. ולכן כשאני למשל בוחנת איזשהו מוצר, ואני רוצה להבין אם המוצר הזה מעניין, אני הולך לדבר מי שמנהל את מחלקת הסייבר, מה שנקרא אינפוסק, באיזושהי חברה, בדרך כלל אני אדבר עם חברות גדולות, למשל אני יכולה לדבר עם בנק אוף אמריקה, עם הסיסו שמנהל שם את, 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 את האינפוסק. ובעצם זו מחלקה שמאוד כגודל בחברה וגם במה שהיא מפתחת ובתקציבים וכו, יהיו תתי מחלקות מתחת לסיסו שבעצם יהיו אחריות על הגנת החברה. זה יכול להיות בעצם הסוק, שזה בעצם, בעצם החדר המבצעים של החברה, זה יכול להיות אנשים שמתעסקים בקומפליינס ולוודא שאנחנו עומדים תחת כל הרגולציה שצריך, זה יכול להיות הצוות שמתעסק ב-vulnerability management, בעצם לנהל את כל הפגיעויות בתשתיות של החברה, זה יכול להיות הצוות שמתעסק ב-application security, בעצם להגן על כל האפליקציות שרצות בתוך החברה, אז זה בעצם מחלקה שכשאנחנו אומרים על חברת סייבר שמוכרת השירותים שלה, בעצם היא בעצם יכולה למכור אותם לסיסו של וויקס. אז וויקס עצמה היא מפתחת מוצר ספציפי, אבל בגלל שזו חברה שהיא גדולה, לא משנה מאיזושהי גודל מסוים, צריך שיהיה כבר את הפונקציה הזאת, יהיה לה בעצם מחלקת סייבר.
זה נשמע שני דברים פה קטנים. אחד, האם בעינייך להיכנס למחלקות כאלה בתוך חברה גדולה יהיה יותר קל מאשר להיכנס לאיזה חברת סייבר, אולי בינונית כזו שמחפשת פרופילים מסוימים? אז כאילו אם את באה עם הניסיון הזה מאיזה חברה גדולה, וגם אם היית רק במחלקה של סייבר, כאילו יש לך איזה אדוונטג'. ושתיים, זה נשמע שדווקא התפקידים שציין, הם מאוד על הגבול האנליטי, כלומר אנשים שהם לא עכשיו בזה יוצא 8200. זה נשמע שזה אנשים שהם טובים במספרים, או בדאטה, או פרטים, מה מאפיין אנשים בתחומים האלה שדיברת עליהם עכשיו?
אז זה מאוד תלוי, אבל בגדול, את צודקת שזה לא, הרבה פעמים זה לא פשוט יוצא מתיים, זה אנשים שיש להם ניסיון ב-IT ועשו את המעבר הזה ועשו את הסרטיפיקציות הנכונות, אז זה יותר קשור כזה למקצועות שהן כאילו, מקצועות, חלקם קשורים למחשבים, אבל רבים לא. אני חושבת שכשאנחנו מדברים בארץ, התפיסה הזאת של סייבר, וזה שזה כל כך חם ומגניב, יותר מדברים על על חברות סייבר, חברות שבעצם מפתחות שירותים ומוכרות שירותים האלה בכל רחבי העולם. כשאני אומרת שישראל ידועה בתחום הסייבר, בזה היא ידועה. זה שלחברות פה בארץ תהיה מחלקת סייבר, זה משהו שהוא כזה given, כאילו כל חברה מגודל מסוים, בנק הפועלים יש מחלקת סייבר, אינפוסק, כל חברה, שגם עולה וויקס, הם לרוב יישבו פה בישראל, למרות שנגיד ב-CNTN1, אז הרוב המוחלט של האינפוסק יושבים במקומות אחרים בעולם. ואנחנו כבר חברה שהמטה שלה גם הוא בארצות הברית. אז הרבה חברות פה בארץ, אם המטה שלהם לא פה, רוב הסיכויים שלא לא יהיה פה בעצם את המחלקה הזאת, וחברות מקומיות כן יהיה את המחלקה הזאת פה בארץ, איפה יותר קל להיכנס? שוב, אני חושבת שבסוף, חברה סייבר כמו כל חברה, יש לה מגוון רחב של תפקידים שהם לאו דווקא תפקידים טכנולוגיים, וסייבר בטח יש את הקור הזה, שהרבה פעמים זה חוקרי חולשות, זה אנשים שהם, הם אנשים, דאטה סיינטיסט, ובכלל, כאילו יש הרבה אנשים שהם מאוד מאוד כבדים מבחינת היכולות הטכנולוגיות שלהם, ויש אנשים בפרודקט ומרקטינג וסיילס אופריישנס וכו', את הכל תפקידי התפקידים שהם בעצם מכילים את, מקיפים את ה-R&D, יש גם QA. אז, ואז יש את המחלקות סייבר עצמן של כדי להיכנס אליהם צריכה סרטיפיקציות מסוימות. אגב, היום יש מחסור חמור מאוד באנשים שעובדים באינפוסק. בעצם בארצות הברית מדברים על מחסור שמעל 2 מיליון איש. ומחפשים אנשים כאלה בנרות, יש הרבה חברות שמכשירות אנשים שיכנסו לעבוד שם בעצם בסייבר, גם בארץ יש כל מיני הכשרות כאלה. הייתי ממליצה אם בן אדם מתעניין בתחום הזה, אז קודם כל להתחיל לקרוא על זה, ממש כאילו סייבר סקיורטי פור דאמיז, ולהבין איזה סוגי תפקידים יש, ואז יש ממש גם סרטיפיקציות שאפשר לעשות אונליין, שיכולות לעזור כזה.
איזה סוג של סרטיפיקציות? סתם כאילו, יש, מה זה, קורס כזה, אונליין קורסים?
כן,
או שיש איזה אינסטיטוט שעושים? או...
יש ממש קורסים אונליין. מה שאני אני תמיד ממליצה לאנשים שכזה נכנסים לתחום כזה, להייטק בכללי, ולא להייטק בכלל, כן? כי זה לא חייב להיות סייבר בתוך הייטק, אבל אני ממליצה להיכנס ללינקדין לרנינג, יש שם כאילו מלא מלא חומר, אני בעצמי משתמש את זה המון, ופשוט להתחיל לקרוא ולהבין את ההבדלים ולראות איזה סרטיפיקציות קיימות אונליין ולעשות את זה אם מישהו מתעניין בזה, לא חייב לעשות את זה פיזית באיזושהי אוניברסיטה או מכללה. אז יש ממש כאילו סרטיפיקציות שאפשר לעשות.
במשמעותיות, כלומר זה הרבה פעמים אני ואביגן אנחנו מדברות על זה שעשית איזה קורס ביודמי וזה נחמד, אבל כן. זה לא מה שיביא אותך לתפקידים, לא יודעת, כמו שיווק או מרקטינג. נשמע פה שהסרטיפיקציות האלה הן יותר טכניות, או שהן באמת
כן,
כאילו...
כן, יותר טכניות.
ויש לך את הידע, ואת באמת יכולה לקחת אותו, ועכשיו להיכנס לתפקיד שדורש ממש את הסרטיפיקציה הזו.
יש תפקידים שממש דורשים את הסרטיפיקציה הזאת, אז אני חושבת שכן זה יכול לעזור. אני כן רוצה להגיד שאני לא מומחית בתחומים האלה, אז אני לא רוצה להגיד משהו שכזה, יש לאנשים, אני רואה את זה פשוט מהצד. ואני רואה גם הרבה אנשים, בטח בארצות הברית ובהודו, יש לי צל לדבר עם הרבה אנשים מסטנטים שיושבים בהודו, שנגיד רוצים לעשות את המעבר הזה, אז ממש יש סרטיפיקציות שהם יכולים לעשות, זה להתחיל להתעסק בתחום הזה, ובגלל שיש מחסור חמור בעובדים, אז הרבה פעמים כן יש איזשהו יתרון לאנשים שרוצים להתחיל, אני לא יודע כמה זה קורה בישראל, ושוב, אני חושבת שכאילו, יחסית למקומות אחרים, כן, בגלל שזה ממש כזה ידע טכני שצריך להשיג אותו, אז אולי קצת יותר קל.
יש לך המלצה ספציפית לאנשים מישראל על קהילות מסוימות או אתרים מסוימים או ספרים מסוימים ששווה לאנשים שמתחילים להתעניין בעולמות הסייבר, לעקוב אחריהם, לקרוא אותם בלוג של מישהו, לעשות קצת, כי היער זה כל כך עמוס, אז כזה לעשות את מאיפה אתה מתחיל.
כן, שוב, אז זה תלוי, אם אתה רוצה כזה להיכנס לעולם הזה, במתחילת לעבוד בזה מחלקת סייבר, או שאתה רוצה לעבוד בחברת סייבר, שבוחרת שירותי סייבר.
להתחיל בלהכיר את העולם, כן, להתחיל להכיר את העולם, אחר כך אתה מנווט את עצמך לאן שאתה רוצה, אבל כזה, must have, must be.
כן, אז שוב, אני חושבת שכאילו, בכללי, גם אני התחלתי בעולם הזה בלי, עם אפס ידע, בסייבר אפס ידע, בטק בכללי, אמרתי עוד, בזמן אמרתי מיקרוסופט או מיקרוסופט, וקיבלתי על הראש. אז בגדול אני חושבת שלהתחיל ממנוי לעיתונים, עיתוני טק בעולם, זה מאוד עוזר, ברמת היום יום לקבל כזה פוש למייל, אז בזמנו, גם עכשיו, אני מנויה לכל מיני דברים, זה כזה השקעות סלש סייבר, כן? זה שקשורים לפיצ'בוק ואקסיום, ובארץ כאילו גיג טיים וכלכליסט טק וכו, רק להתחיל רגע לגעת. ואז משהו שאני עושה עד היום, אז חברות, בטח כשהן מתחילות קצת יותר גדול, אחרי שהן גייסו קצת כסף, הרבה פעמים יש להן סקשן באתר שנקרא ריסורסס, בתוך ריסורסס יש הרבה מאוד בלוגי שאנשים כותבים, זה בשבילם, בשביל החברות האלה לשווק את עצמם, בשביל להראות שהן כאילו סוט לידרס בעולם הזה, לי זה מאוד עוזר, נגיד אני מסתכלת על תחום חדש, נגיד אני מסתכלת על קלאוד סקיורטי, אני אכנס לטאב הזה של ריסורסס, של חברה שמתחילה לפעול בתחום הזה, ואני אתחיל ללמוד על התחום הזה מהטאב הזה, אני חושב שזה מאוד עוזר, כי בסוף הקהל יעד שלהם זה כזה לחנך את השוק, ולספר לכולם איך הם עושים, בצורה שהיא יחסית פשוטה להבנה, בגלל שזה כל הקונספט של פרודקט מרקטינג, גם בטכנולוגיות מסובכות. לא אסביר את הטכנולוגיה שלך בצורה פשוטה יחסית, וכזאת נעימה לאוזן. אז אם העניין אתכם, הייתי מסמנת לעצמי כמה חברות כאלה גדולות, וגם קטנות, בתחומים שאני חושבת שהם מעניינים בתוך סייבר, ולהתחיל לקרוא את הריסורסס, ולהתחיל להבין כזה, what is cloud security, and what are the different components in cloud security, והרבה פעמים, לי זה מאוד עוזר, אני כאילו מתחילה נגיד לחקור תחום חדש בתוך סייבר, ומעניין אותי, אני מיד זה מה שאני עושה.
אהבתי את הריסורסס.
כן, טיפ שעוד לא קיבלנו. יש קהילה מסוימת בארץ ששווה ככה להתמנגל איתה, מיטאפים חשובים ששווה להכיר, אני מכירה את סייבר וויק של אוניברסיטת תל אביב שקורה פעם בשנה במאי, אבל יש איזה משהו שהוא אונגואינג ששווה להיות חלק ממנו?
אז קודם כל יש שני כנסים גדולים בישראל בסייבר, הכנס הראשון זה סייברטק בינואר, לרוב הוא בסוף ינואר, ויש את סייבר וויק ביוני. לכנסים האלה מגיעים הרבה אנשים מחול גם, לרוב המבנה שלהם הוא מבנה דומה לכנסים בחול במובן הזה שיש איזושהי בוטים כאלה של חברות שבאות בעצם לפגוש את הכוחות ואז יש את כל התכנים שמתרחשים מתחת לדטיים, מאחורי הדטיים של הכנס עצמו. בארץ מה שמאוד מעניין זה שבסוף כאילו אתה לא רוצה למכור לחברות מקומיות ואתה כבר מכיר פה את כל התעשייה אז אתה מחכה בעצם שהגיעו משלוחות מחול, ובשנים האחרונות הכנסים האלה הפכו להיות מאוד פופולריים אצל לקוחות סיפרים שמגיעים לישראל ומשקיעים שמגיעים לישראל. ברמת אני הולכת לאירועים של הכנסים האלה, ובאמת 90% לאנשים שמגיעים מחול, אז זה מאוד טוב לאנשים שכבר נמצאים בתעשייה ורוצים למצוא בעצם, זה לעשות נטוורק. לאנשים שרק מתחילים ורוצים ככה להרגיש. קודם כל יש מלא מיטאפים כל הזמן. מסביב לכנסים האלה יש מלא אירועים, שעזבו זה שיש אוכל חינם, זה כיף תמיד, אבל יש מלא אנשים ששארו לפגוש, וגם התכנים של הכנסים עצמם, שמשהו שאני נגיד פחות צורכת, אני פחות הולכת עכשיו לשבת עכשיו שעה וחצי בהרצאה, בתוך כנס אני מעדיפה לדבר עם אנשים בחוץ, וזה המטרה שלי כשנחת הכנסים האלה, אבל כשיש שמתחילים להתעניין בתחום, וואלה יכול להיות שהתוכן עצמו של הכנס יכול להיות מאוד מאוד רלוונטי ומעניין. ויש שם באמת גם הרבה פעמים הנושאים של ההרצאות הם כזה מאוד כאילו, הם לא מאוד טכניים, בגלל שזה כנסים שהם עסקיים בסוף, אז זה מאוד מעניין לקבל רגע מבט על זה. אני אגיד שזה עולה הרבה כסף, אז לפעמים יש מקצועים שאפשר למצוא, וממש להיכנס לתוך כנס הרבה פעמים זה עולה הרבה כסף, אבל לעמוד בחוץ לדבר עם אנשים זה לא עולה כלום, אז כל אחד צריך לעשות את החושבים של עצמו. אז חוץ משני הקטעים האלה ומיטאפים שיש, אני הולכת לפעמים למפגשים של סייבר ליידי, שזה פורום של נשים בסייבר, זה כבר, לדעתי זה כבר נשים שבסייבר, אבל אני מכירה את המארגנות ומהממות, והן גם, לדעתי יהיו פתוחות גם לנשים, נשים שמתעניינות בתחום הזה, בטח יש אנשים שכשהם ממש עובדים באינפוסק נגיד, אז יש כל מיני קהיליות כאלה ואחרות שאני לא חלק מהן, כי אני יותר בקהילת המשקיעים ו... קהילת הרוכשים, אבל בגדול את צודקת שיש את סייבר וויק, יש את סייבר טק, וזה שני כנסים שהם מושכים הרבה עניין.
אפשר להתחיל בהם.
יש לי שאלה קצת פילוסופית, אבל סתם, אני מרגישה שסייבר הוא באמת אחד התחומים בארץ שהוא ממש, זה נטוורק סגור כזה. כאילו, ממש יש גדר, ומעבר לזה שכל ה-30-40 עובדים הראשונים הם כנראה חבר של חבר של חבר מביא מהחברה הקודמת, ואני באמת שואלת, בשם מה שנקרא גם החברי הקהילה שלנו, איך שוברים את המעגל הזה? כלומר, איך באמת, מישהו שהוא מוכשר או מוכשרת, לא מדברים על ה-researchers וזה, אנשים לא רוצים לעשות מעבר, איך הם שוברים את הדבר הזה? מאיזה דלת לגשת? כאילו, מה את ממליצה? ממה שאת רואה ואת מי שאת ראיינת ואנשים שעשו והצליחו.
אז קודם כל אני רוצה לחדד רגע שוב, אנחנו מדברים על חברות סייבר בעצם, לא על מחלקות הסייבר.
חברות סייבר שגדלות צומחות כמו פטריות, וממש מעגל כזה שאי אפשר לשבור, כך אני מרגישה.
אז אני אחזור שנייה לחברה שלי שנכנסה לתפקיד ועכשיו היא פרודקט מרקטינג בחברת סייבר, כי אני חושבת שזה מאוד מעניין, כי בסוף להיכנס לחברה גדולה שכבר היא מעבר לחבר מביא חבר, ולצבור שם ניסיון מביא אותך לנקודה שבה החברה הבאה שאת יכולה להיכנס אליה היא חברת חבר מביא חבר. וזו הדרך הכי הכי טובה מבחינתי לעזור לאנשים להיכנס למשרות הראשונות שלהם. גם אני, כשאני הייתי חזאית בצבא, חזיתי עננים בעצמות אויב, ולכן לי לא היה שום רקע ב-8200, לא היה לי קשרים בכלל בתחום הזה, וגם אני כזה צברתי במהלך השנים את הרשת שלי, שעכשיו יכולה להכניס אותי לכל מיני מקומות שאולי יהיו ברמת החבר מביא חבר, בטח בהשקעות מבחינת אקסס. להשקעות, מעניינות. אבל אם אתה אדם בעולם שרוצה עכשיו להיכנס לחברת סייבר מגניבה, אני הייתי ממליצה להסתכל קודם כל על חברות שכבר גייסו המון המון כסף, וכבר יש מגוון רחב של תפקידים, ואני כבר מעבר, הם כבר מיצו את הרשת הזאת. זה התפקיד הראשון, עכשיו אנחנו בונים קריירה, אנחנו מסתכלים טראג'קטור, אנחנו מסתכלים על התפקיד הראשון, ולפעמים גם לא על התפקיד השני. ולכן אם תעשו שנה, שנתיים בתפקיד הזה, זה כבר שם אתכם בלבל אחר לגמרי. שעוד בא ואת אומרת, עבדתי ב Sentinel One לצורך העניין, שהיא חברה סופר מוכרת, עם מוניטין טוב, החברה הבאה שאת יכולה לעבוד בה היא חברת סייבר של 15 אנשים או 20 אנשים.
במידה ואתה רוצה, לא כולם רוצים גם להיכנס לחברות פרט, זה סוג אחר של תרבות בכלל.
נכון,
כן.
נכון, תרבות אחרת לגמרי. אני רק אומרת שאת צודקת בזה שזה מועדון סגור, וזה בטח מרגיש ככה מאוד כזה, גוון מאוד מסוים, או להיכנס לזה, אבל באמת, באמת מועדון סגור, שמבוסס על אנשים שגם טיפחו את הטלנט הזה בצבא, אבל אני חושבת שבטח עכשיו, אופסנטיאן זו החברת סייבר הראשונה שאני ממש עובדת בה בקריירה, כי תמיד השקעתי בחברות סייבר, ואני פתאום רואה חברה של היום אנחנו כבר 2500 איש, אני נכנסתי כשהיינו 1200 איש, ויש מלא סוגים של אנשים שעובדים בתוך סנטיאנל בארץ, כן? שהם לא דווקא מהמעגל הזה הראשוני, והאופציות שנפתחות בפניהם אחרי סנטינל הן גם רחבות וגם בתוך סנטינל ההתקדמות, אז כאילו האמת שאני הרבה יותר אופטימית ממה שהייתי בתחילת הקריירה שלי, שבדרך כלל זה עבור את הפוך, אבל ספציפית לגבי אפשרויות המסלול הזה של שנייה להיכנס לחברה גדולה יותר, אולי להתקדם בתוכה, אבל רגע לסבור את הצ'ק הזה ואז להיכנס לחברה, אם מעניין אותך כפי כמו שאביגל אמרה, להיכנס לחברה קטנה יותר, זה מעולה, ואני רואה את המעברים האלה, וזה בהחלט יכול לקרות.
אז לקראת סוף הפרק, ובגלל שאת ככה מתעסקת בעולמות של השקעות, אולי תשתפי אותנו באיזה תחזית מעניינת שאת חושבת שתקרה ב-2024, בין אם זה ישראל או לעולם, בתחום של הסייבר?
אז אני מסתכלת על זה גם מבחינת טרנדים, מבחינת הסקטורים החמים, וגם מבחינת ההשקעות, בלנז של ההשקעות, אז אני שנייה אגיד את זה, שראינו הרבה סטארט-אפים בשנים האחרונות שמגייסים המון המון כסף, והיום הרבה מהם, או שהם מצליחים להגיע לאן שהם רוצו להגיע, או שהם לא, הרבה חברות שגייסו בשלבים מוקדמים המון כסף בסייבר, ומתקשות לפתח את מה שנקרא go-to-market, וכבר התחלנו לראות ניצנים של זה, אבל 2024 תהיה מפוצצת ורכישות לדעתי, רכישות קטנות, גם אם השוק שמתאושש, בעצם היכולת של חברות, גם לרכוש חברות קצת חוזרת מתחזקת, אז אני חושבת שנראה, כבר התחלנו לראות בחודש האחרון הכרזות על קנייה של חברות סייבר, אנחנו נראה את זה יותר ויותר, וגם בשלבים שהם מוקדמים, שחברות שהן כזה קטנות, שהן גייסו רק את הסיד שלהם, או את החצי A שלהם, והם יירכשו. ובטח בסייבר נראה את זה המון.
יש תחומים מסוימים שאת צופה, שככה אולי גדלו או צמחו בחול כבר, ויגיעו גם לחברות ישראליות?
מבחינת טרנדים?
כן.
אז לרוב זה דווקא מתחיל בנו, אנחנו די, בטח בסייבר אנחנו די מובילים את השוק. בתוך קלאוד נגיד יש כמה תחומים חדשים מאוד מאוד מעניינים, אחד מהם נקרא CDR, Cloud Detection and Response, שזה בעצם המשכיות של מה שוויז התחילו לעשות, זה בעצם היכולת בעצם לראות את האיומים האלה בתוך סביבת הענן ולהגיב אליהם. יש כמה וכמה חברות בשלבי סיד ו-A שקמו בחצי שנה האחרונה, בשנה האחרונה, זה תחום שרק הולך וצומח, יש שאלה לגבי האם הוא חלק מאיזושהי, הוא צריך להיות חלק מאיזושהי פלטפורמה רחבה יותר, או שהוא עומד בפני עצמו, אבל בגדול קלאוד הופך להיות יותר ויותר מבושל מבחינת הקטגוריות בתוכו, ומבחינת חברות שמתרחבות, התחילו באיזשהו תחום מסוים, כמו וויז, התחילו ב-CSPM, והן בעצם מפתחות או רוכשות חברות שעושות עוד ועוד דברים בעולם הזה של Cloud Security, אם תשמעו משהו שנקרא CNAP, שזה כזה גם דרך להגדיר מה זה Cloud, מה זה Cloud Security, אז קודם כל קלאוד זה יהיה חם בטירוף. עוד תחום שהוא נקרא Application Security, ASPM, Application Security Posture Management, יש המון חברות בתחום הזה, חלקם מתחילות כבר להירחש, חברות גדולות יותר שמכניסות כבר את התחום הזה כתת תחום תחת סינאפ, שהראשית דברות הזה זה Cloud Native Application Security נראה לי, אז תחת זה מכניסים ASPM, וכל מיני חתיכות אחרות באפליקיישן סיקיורטי מאצ'ן זה ברצינית, אבל בגדול זה בעצם הגנה על אפליקציות, שגם זה חלק מהתפיסה הזאת של מה זה קלאוד סיקיורטי, ושם יהיו המון רכישות, בגלל שיש חברות שמסתכלות על התחומים האלה, מבינות שהן צריכות להכניס אותם תחת הכנף של הקטגוריה הגדולה יותר, ולכן חברות שהתחילו בארץ, הן ממש פיונירינג ב-these areas, הן גם רבות מהן יירכשו. יש עוד הרבה תחומים בתוך סייבר שהם כזה מתחילים להתבשל לאחרונה. אני חושבת שהתחום של סקיורטי לחברות קטנות, סקיורטי ל-SMB, תחום שהוא לא מדובר מספיק, בטח לא בארץ. לדעתי הוא חם בטירוף, כי יש חברות יותר ויותר, חברות קטנות, גם מאוימות יותר מאיומי סייבר, וגם מתחילות להבין שהן חייבות לצרוך שירותי סייבר, ולכן הקטגוריה הזאת של סקיורטי ל-SMB לדעתי היא קטגוריה סופר מעניינת בתוך סייבר, מה שחברות שבונות מוצרים שמותאמים לחברות קטנות ולא לחברות אנטרפרייז, ואנחנו נראה ביותר ויותר חברות שמגייסות בתחום הזה ומוכרות בתחום הזה, וגם איזושהי קונסולידציה בתוך הקטגוריה הזאת שמסורתית היא קטגוריה מאוד פרגמנטציה, בגלל שחברות נורא נורא קטנות שרוכשות כזה point solutions מה שנקרא. אז זה תחום שאני עוקבת אחריו.
מעניין. טוב, נראה לי שתנאי להיכנס לתעשייה הזאת זה להיות טוב בראשי תיבות באופן כללי.
וואו, מה? מה זה
צורק? צריך מילון מונחים כזה לסייבר, שזה משהו מפוצץ נשמע, ובסוף זה כזה הכי אובייס. אז הגענו לסוף הפרק. אירן, ממש תודה רבה על הזמן שלך. הכנסת אותנו ככה, נתת לנו נגיעה קטנה לעולם הזה, שפשוט זה מנהרה שצריך להעמיק בה עוד ועוד.
רגע, אבל עכשיו, שנייה שאנחנו זה, הוא פחות מפחיד? הוא פחות מעורר אימה?
וואו, האמת שאותי הוא יותר מפחיד, כי אני מבינה שזה כאילו להיכנס למנהרה שאתה לא יוצא ממנה, מרוב שהיא עמוקה ופרגמנטית.
כמו המנהרות
בעזה,
כן. אנחנו חושפים כל יום.
אני ממליצה, מאוד עוזר לשתות קצת וויסקי לפני שמדברים על סייבר, כי זה כאילו משחרר את הלשון, זה כמו סנוקר בכללי, בסקוט בסייבר.
אני דווקא אצל קצת אופטימית, באמת עם מה שדיברנו קצת על זה, שזה מועדון כזה סגור ובסוף שאפשר, אבל נשמע שזה אחד התחומים שיש בו המון המון עבודה מקדימה. כאילו אנשים באמת צריכים לעשות סרטיפיקציות, לקרוא הרבה, ללמוד, זה לא כזה אלה בבאלה, אני נכנס לאיזה תחום, אני אלמד אותו, לא, אתה צריך לבוא בכל זאת עם איזה הבנה, להכיר קצת מונחים, כאילו אי אפשר סתם להגיע לתימן.
כן. טוב, אם את רוצה לעבוד במחלקת סייבר בחברה מסוימת, אם את רוצה להיכנס לחברת סייבר שמוכרת מוצרים, אז את המסלול הוא די דומה כמו לכל חברת הייטק אחרת שמוכרת איזשהו שירות או מוצר.
כן, נראה לי ההבדל היחיד, ונראה לי בזה נסיים, זה שכשאתה מגיע לחברה, הרבה פעמים אתה מבין מה המוצר. כשאתה מגיע לחברת סייבר, אז יש לך איזושהי הבנה מקדימה שאתה צריך בשביל להבין מה המוצר, וזה ההבדל. אתה לא יכול להגיע לחברה וככה להיות קלולס לגמרי לגבי המוצר שהיא מוכרת, אז אתה צריך להגיע עם איזושהי הבנה, או את צריכה להגיע עם איזושהי הבנה. אבל נראה לי שאת ההבנה הבסיסית את עזרת לנו היום ככה לרכוש, ומקווה שניפגש בפרק הבא. תודה רבה על הזמן שלך.
תודה, ירן.
כן, באהבה, תודה.